וידבר אדוני למשה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך הפרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אומר רש"י, זאת חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מונים, הכוונה, מצערים את ישראל. יש להם טענות נגד עם ישראל, מביאים דברים. לומר, מה המצווה הזאת? מה הטעם יש בה? מלא יש מצוות שהגיוניות. כל אחד מבין, למשל כיבוד אביהם. לא צריך לה... כל מבין, לא תרצח, לא תגנוב, כל העם מבינים. אבל לקחת פרה אדומה דווקא, לשרוף אותה, וזה... תגיד, מה אתם אתם? מאיפה זה בא לכם כל הדבר הזה? למה? כי אומות העולם חושבים שהמצוות וכל הדברים זה דבר אנושי. זה בא מהאדם, זה לא בא מאלוקים. אז אומרים, מה שאנחנו מבינים, בסדר. אבל מה שלא מבינים, מה אתם עושים? אין לכם מה... זה כמו בעל תשובה בתחילת דרכו, אז הוא אומר, כל מה שאני מבין בתורה אני אעשה. מה שאני לא מבין, אני לא אעשה. מה אני אעשה דברים שאני לא מבין אותם? עד שהוא מתחזק יותר ויותר, לומד, אומר, לא כל דבר אתה מבין. גם מה שאתה לא מבין זה אמת. יש דברים שהכל זה לא מתחיל רק מהבן אדם, מתחיל מהאלוקים. אז זה גם המצווה הזאת. המצווה הזאת אין בה היגיון אנושי. על פניו, כן. לכן הם מצערים אותנו, שרוצים להראות שאנחנו עושים דברים לא הגיוניים, אומרים, הפרה אדומה. כן, אז זה מה שרש"י אומר. לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לומר, מה המצווה הזאת? מה הטעם יש בה? לפיכך, כתב בחוקה, מה זה חוקה? גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות לערער אחריה. כמו היום, במדינה יש חוקה, הלאה, חוקה, אתה כבר לא יכול לזוז הצידה, ימינה, שמאלה, קבעו חוקה, ולפי החוקה צריך ללכת. זה גזירה, אתה לא יכול לסטות ממנה. ויקחו אליך, לעולם נקראת על שמך. הפרה הזאת נקראת על שמו של משה רבנו, פרה שעשה משה במדבר. למה? הוא מסביר כאן, דבר נלמד שהיה לכתוב, ויקחו להם פרה, מה זה לך? אז הוא אומר, אתה, זה מצווה מיוחדת שלך. כן? כן, אומר, זה דבר מיוחד של פרה. פרה אדומה שאשר מיוחד למשה רבנו. כן, יש חיפושית משה רבנו, אתם מכירים? פרת משה רבנו. למה? כי היא אדומה, אבל יש שם נקודות שחורות.
פסול.
זה פסול. אז משה רבנו. הנציחו אותו על חיפושית. זה מעניין. אדומה תמימה, שתהיה תמימה באדמימות. שאם היו בה שתי שערות שחורות, פסולה. אז באמת, לפני שנים, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, אמרו שיש בשוודיה איזשהו עדר של פרות שכולן אדומות, והוא התעניין בזה, ביקש שיביאו, ונדמה לי שהביאו את הפרות האלה לכאן, לחווה או משהו, אני לא יכול את הפרטים. אבל יצאו, כל מיני אנשים יצאו נגדו, מה זה פרה אדומה? בדיוק מה שרש"י אומר כאן במקור. מה זה פרה אדומה? וזה אומר, צריך בטח צריך להתכונן לקראת חידוש עבודה בית המקדש, והתנאי בחידוש בית המקדש, שלא נהיה תמי מתים. והתנאי שלא נהיה תמי מתים, צריך פרה אדומה, כן? אז חנות לקראת בניין בית המקדש, בין השאר, צריך גם את הפרה האדומה. אז היא תהיה תמימה, מחפשים, אם יש שערות שחורות, לא. כן?
רב?
כן.
למה כתוב שתהיה תמימה באדמות, ואז אם יש שתי שערות, למה לא שער אחד?
כנראה... מה?
אם יש שער אחד.
אז כנראה שלא, אומר, אני לא יודע, צריך לראות את ה... הוא אומר כאן, מה הוא אומר כאן, למה שתי שערות? הוא אומר, למה דווקא שחורות אלא לבנות? לא, הנה, הוא מביא כאן השי למורה, אם יש שערה אחת הקשרה, שההלכה למשה מסיני שאין שערה אחת כלום. אז לא שואלים למה, אם זה הלכה למשה מסיני, אז הוא אומר, כן, הלכה למשה מסיני, צריך להיות שתי שערות, ושערה אחת זה בסדר גמור. כן, אבל מה הטעם הפנימי של זה, אני לא יודע. זה גדולה ככה, כתוב כמו שזה. ואין במום, כן. 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 אם יש במום באותה פרה, כמובן, אז לא אי אפשר, היא לא עושה את פעולה. בכלל צריך להבין כל הנושא הזה של תמי מת, והתיקון של תמי מת, כן. המוות בתורה זה נקרא אבי אבות התומה. יש תומה, יש אבא של התומה, יש אבי אבות התומה. השורש של כל התומה זה עניין של המוות. למה? המוות, יש תומות שהן חיצוניות, כמו למשל נידה, או קרי, או זב, או זבה, או דברים כאלה, או צרב. יש כל מיני תומות. יש תומות שהן מבחינת שרואים אותם פיזית, רואים את התומות, כן. אבל אלה תומות פחות חמורות, נאמר, מתומת מת. תומת מת לא רואים אותה, אלא תומת מת זה אדם שאם הוא נגע במת לא נשאר סימן פיזי, או אם הוא היה בתחת קורת גג אחד של המת אז לא רואים שום סימן, רק עבר שם. אלא לומדים מכאן יסוד גדול, שדווקא הדברים הרוחניים הם היותר משפיעים. הדברים הפיזיים זה כבר תוצר. סוף מעשה, מחשבה תחילה. דווקא הדברים הרוחניים. עכשיו, מה זה המוות? המוות זה ההפך מהנצח. אנחנו מאמינים בנצח. נצח ישראל לא ישקר. הנצחיות זה דבר אלוקי. זאת אומרת, היסוד שמנהיג את כל העולם המשתנה, כולל המוות שיש לנו כאן, זה אלוקים, שהוא שייך לדבר בלתי משתנה, דבר קבוע, דבר... המוות, כשאתה פוגש מוות, כלומר, אדם חווה את המוות, אצל אחרים, במשפחה או משהו כזה, כאילו נגמר הבן אדם, זהו, אין יותר בן אדם. אני בדקתי, זה לא נכון. מקורו של האדם, ויפח באפם נשמת חיים, לריבונו של עולם. וגם כשאדם נפטר, נשמתו צרורה בצרור החיים, היא לא הולכת לאיבוד. אבל הרושם הוא כל כך חזק, זה אבי אבות התומה, למרות שהדבר הזה הוא דבר פנימי, דבר נשמתי, דבר רוחני. כן, אבי אבות התומה, הדבר הזה משפיע. לכן צריך תיקון מיוחד של הדבר הזה. כמו שגם כל הפרטים שיש כאן בפרה אדומה, יש שם דברים פנימיים שהם באים לטהר אותנו מהדמיון הזה, כאילו המוות הוא השולט בחיים, כאילו המוות זה הדבר הדומיננטי, הדבר החזק, הדבר... מה פתאום? מה שהדבר היותר חזק בחיים זה אלוקים, אני בדקתי. הוא לא שייך בו, לא שייך בו מוות. בנו, בבני אדם, יש שייך הדבר הזה. אבל אנחנו קשורים לריבונו של עולם, בסופו. נשמתנו מריבונו של עולם. נשמה שנתת בי, תאוריי. אז זה יסוד גדול מאוד, כן. שהמוות לא ישאיר את רישומו וחיתומו ורגשותיו על האדם. אשרינו שיש לנו תיקון לתומת מת. אנחנו במשניות. שבת, פרק עשירי. פרק עשירי עוסק בליל הסדר. כל הפרטים של ליל הסדר, פרק עשירי. כן. משנה ג', פרק עשירי, משנה ג'. הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת. כן, זה חלק מה זה הביאו לפניו, מיני ירקות, ככה מסביר קאטי, כן. ויש גורסים מלפניו ירקות וחזרת. חזרת זה מה שנקרא מרור, כן. כלומר שאחרי הקידוש הביאו ירקות כדי לעורר את התינוקות, לשאול לפי שאין דרך להביא ירקות קודם בציית הפת. אנחנו אוכלים בדרך כלל, מה עושים? שוצים, עושים קידוש. ואחרי זה אוכלים בשבת, כן, מיד אוכלים. וכאן פתאום בין זה לזה מביאים ירקות. יש מפרשים, הביאו לפניו השולחן ועליו צורכי הסעודה. כן? שאין מביאים את השולחן עד אחרי הקידוש. פעם היו אוכלים, לא כמו היום שולחן אחד גדול, אלא כל אחד היו עושים לשולחן קטן כמו מגש, עם כל האוכל על, על ידו. זה מה שהביאו לפניו. מטבל בחזרת, כלומר אוכל חזרת בטיבול, דהיינו שם את זה באיזשהו מי מלח או משהו אחר, פי דרכם היה לכל מאכלים שהיה על ידי טיבול, כשהוא מטבלים אותם בציר או בחומץ או במי מלח. אנחנו נוהגים במי מלח. לכן קוראת המשנה לאכילה טיבול. כן. וכאמור, הוא אומר שחזרת, הכוונה היא בדרך כלל למרור, לחסה, מה שאנחנו קוראים חסה, נקרא חזרת. עד שמגיע לפרפרת הפת, כן, הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת. מה זה פרפרת הפת? פירושים שונים נאמרו בפסקה זו. יש מפרשים שפרפרת האמורה כאן היינו המרור שאוכל אחר המצה, ונקראת פרפרת על פי שחריפותה מגרה את התאבון לאכילה, ובאה המשנה למדנו שמטבל בחזרת לפי שהוא מגיע לאותה החזרת הנאכלת לאחר המצה, כמו שזכרנו כבר לאל. יש מפרשים לפרפרת הפת אכילת מצה. יש כאן פירושים שונים מה הכוונה לפרפרת, כן, עד שמגיע לפרפרת. כלומר שאחרי הטיבול זה אינו אוכל עוד עד שמגיע לשעת אכילת המצה, כי בין זה ובין אכילת המצה אומרים את האגדה, זה הזמן של האגדה, כן. אז הוא אומר בין זה לזה, כן, אל גורסים לפרפרת הפת, כן. הגיעו לפניו מצה למצוות אכילת מצה, הרי יש מצווה מהתורה בליל הסדר לאכול מצה, כן? הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תפשילין, מה שאנחנו קוראים היום בצלחת ששמים לפני, כן? אז חזרת זה מובן, זה אמרנו מרור, ואומר מצה וחזרת וחרוסת זה חרלתית, ושני תפשילין, מה שאנחנו נוהגים היום זכר לקורבן פסח וזכר לקורבן שלמים, אז ביצה וזרוע, מה שכן, הביאו לפניו, אז מדובר כאן בזמן בית המקדש, שממש קורבן, כן. הביאו לפניו מצה למצוות אכילת מצה, וחזרת למצוות אכילת מרור, כן, וחרוסת לטיבול המרור, והיא עשויה מתאנים ואגוזים ושקדים ותפוחים ועוד מיני פירות שמרסקים אותם, מכניסים בהם יין או חומץ. ושני תפשילין, אחד זכר לקורבן פסח ואחד זכר לקורבן חגיגה שבא עם הפסח, ונוהגים בימינו לקחת עצם של זרוע עם כזית בשר צלוי וראשו ביצה צלויה, כן. אף על פי שאין חרוסת מצווה, כן, זה לא מצווה, לא, חרוסת זה רק להזכיר לנו את התית, כן, כן, בכל זאת מביאים גם את החרוסת, כן. כלומר שהביאו חרוס על פי שאינה באה לשם מצווה, אלא כדי להפיק בה את כאן להפיק את טעמו החריף של המרור, שהוא מזיק לגוף. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצווה, אומר אף הטיבול בחרוסת מצווה היא משום זכר לעתיד שעבדו בישראל במצרים. כן, גם האמר נותנים איזה פתילות דקות וארוכות של קנה וקינמון, זכר לקש, שעשו את הלבנים, כן. וכאן רבי אומר שדעת רבי אליעזר ורבי צדוק, חייב אדם לברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת חרוסת, אבל אין הלכה, כן, לא מברכים, כן. כן, במקדש שהיה בית המקדש עומד, היו מביאים לפניו גופו של פסח, דיינו את הקורבן פסח היום מביאים. היום זה רק זכר לקורבן, שם הוא קורבן. בזמן שבית המקדש היה קיים, כשהוא עושים את הסרט בירושלים, היו מביאים לפניו עם המצה והחזרת, גופו של פסח, את קורבן פסח הצווי. וכן גם בשר קורבן חגיגה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, נזכה להביא קורבן פסח וגם קורבן חגיגה. אנחנו באורות קוף נון וב, נון וב, כן. סעיף יוד, בבקשה. קוף נון וב, סעיף יוד. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מהוויה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, בין נשמת הגויים כולם לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם לנפש בהמה. וואי וואי תארו לכם על זה. הוא אומר ש... מדבר כאן הנשמה, כן. הוא אומר, גם לאומות העולם יש נשמה, ודאי. אבל הוא אומר, יש מדרגות בנשמה. ההבדל בין נשמת האומה, נשמת עם ישראל, התכונה שלה, המגמה שלה, וכל... בין נשמת הגויים זה הבדל כמו... יותר גדול, הוא אומר, שבין נפש האדם לנפש הבהמה. עד כדי כך. למה? כי נפש, הנשמה שלנו היא אלוקית. כן. יש בה, המגמה האלוקית מתגלה בנשמה של עם ישראל. הרצון הטוב האלוקי זה עניינו מיוחד, גילוי הרצון הטוב האלוקי, זה העניין המיוחד של נשמת עם ישראל. ובאומות העולם אין את ה... מגמה הזאת, כן. הרב כותב, תפתחו בחלק הראשון, בדף קוף למת ת. מה זה הנשמה שלנו, אומר, סעיף ד'. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הוא אומר, זה לא קיים באומות העולם. אצלנו זה עניין שנשמה המיוחדת שלנו. ושבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי ואיכותי. בין הראשונים הקיים בין האדם לחיה, זה רק עניין כמותי, אבל כאן הוא אומר שאך עניין איכותי, דבר שאין אצל אומות העולם. קצת הדבר הזה מעורר לנו מחשבות של גזענות כזאת, אבל זה גזענות חיובית. זאת אומרת, זה שיש לנו נשמה טובה, זה לא כמו שהגזענות מסתערת בעיני אומות העולם, או בעיני חלק מאיתנו וצערים הרב, שלוקחים את זה מהנאצים, מחשימה וזכרה. הם רואים אריה, גזע אריה או משהו כזה, שהם אמרו אנחנו נבדלים מכולם בשביל לשבל את כולם, כן, לרמוס את כולם, כמו שהם עשו במלחמת העולם השנייה בשואה וכל זה. אנחנו אומרים לא, אנחנו נבדלים מכולם, כן, מבדיל בין ישראל לעמים, אבל מה, להיטיב לכולם, לעשות טוב לכל האנושות, להביא טוב, להביא אור. זה הבדל, הבדל מהותי. דבר דומה אבל שונה לחלוטין.